כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף ט"ו, פרק רביעי, פרק המוכר את הבית. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרעידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה, בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. לאחר שאמרה הגמרא שיש הבדל בין אדם המוכר, שיש מחלוקת האם מוכר בעין רעה מוכר או מוכר בעין יפה מוכר, והנפקמינה היא אדם שמחר בור המצוי בשדהו, את בור המים המצוי בשדהו הוא מחר לאחר. כעת הקונה מעוניין להיכנס אל הבור, אומר לו המוכר, מה פתאום? אני מחרתי לך את הבור, אבל לא מחרתי לך את דרך הגישה אל הבור. אתה מעוניין להגיע אל הבור, תקנה לעצמך דרך. האם כנים הם דברי המוכר? האם צדקו דבריו עם לב? הדבר תלוי במחלוקת. האם מוכר בעין יפה מוכר? ואז כשמחרת בור, מחרת גם דרך לבור? או שמה מוכר בעין רעה מוכר? מחרת את הבור, לא מחרת את הדרך לבור. חלקה הגמרה בין אדם המוכר לאדם הנותן מתנה. במה דברים אמורים? מביא הירושלמי דברי המשנה שאמר במוכר. אבל בנותן מתנה נותן את כולם. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין השניים? מה ההבדל בין אדם המוכר לבין אדם הנותן מתנה? רבי ברבר טבלאי בשם רב ביאר, שכן דרך הנותן מתנה להיות נותן בעין יפה. כלומר, אין ויכוח שאדם שנותן מתנה הוא נותן בעין יפה. רבי שמעון בר נחמן ביאר בשם רבי יונתן טעם שונה, שכן דרך הלקוחות להיות מדקדקים. כלומר, אדם שקונה מוצר מסוים, הרי שהוא מדקדק בדברי המוכר לבדוק מה יש לו, מה אין לו. ומה שהמוכר לא ציין ולא אמר לך שיש, הרי שהוא איננו. ולכן אם המוכר ביאר לך וסיכם איתך על מחירת בור, היות ואתה מדקדק בדבריו ולא הקשית לשאול לפני שקנית כיצד אגיע לבור, הרי שבוודאי מחירת הבור לא כללה דרך, לפחות אפשר להתווכח על זה. אבל בנותן מתנה היות והמקבל מתבייש לשאול, כי סך הכל בסופו של יום הוא מקבל מתנה ולא קונה, הרי שבאופן כזה אנחנו אומרים שהוא נותן לו בעין יפה. שואל הירושלמי, ומה מלאון מה נפקמינה בין שני הטעמים? הקדש, משיב הירושלמי, אדם המקדיש, מן דאמר שכן דרך הנותן מתנה להיות נותן בעין יפה, אם כן אף המקדיש בעין יפה מקדיש. אולם ומן דאמר מי שסבור לומר שהסיבה ש יש מקום לחלק בין מתנה לבין מחירה, זה היות שכן דרך הלקוחות להיות מדקדקין, אם כן נשאלת השאלה, מה אמר במקדיש? ייתכן שיש מקום לחלק בין מקדיש לבין מקבל מתנה. שהרי ההבדל בין הגזבר המקבל את המתנה, שהוא יכול לשאול שאלות, למקבל המתנה שאינו יכול לשאול שאלות, הוא הבדל רב, ולכן ייתכן לומר שבמקדיש יקדיש בעין רעה. אומר הירושלמי, נשמעינה מהדה, מבאר הפני משה, חסר כאן ומצאתי הגרסה בחידושי הרמב"ן ז"ל ורחי גרסינן. רב אלעזר שאל על כל התורה הושווה או על הראשונה הושווה, ועל כך אומרת הגמרא נשמעינה מהדה. ומבאר הפני משה בפירוש, הדברים שלנו כאן נסובים על המשנה שאמרה במה דברים אמורים במוכר, אבל בנותן מתנה נותן את כולן, על כך שואל רבי אלעזר על פי ביור הפני משה. האם החילוק הוא על כל התורה הושווה? כלומר גם על הרישה וגם על הסיפה. או שמה נאמר, תורה על הראשונה בלבד הושווה, כלומר על הרישה ולא על הסיפה. אם נאמר שהחילוק של המשנה זה על כל המשנה, הרי יוצא שגם הרישה שאמרה אבנים שאינה לצורכה, וגם הסיפה שאמרה המשנה שמקבל מתנה, אינו צריך לקח לו דרך, הרי שבשניהם הדין הזה אמור. אולם אם נאמר שהמשנה כאן מדברת על הרישה ולא על הסיפה, הרי שגם המקבל מתנה צריך לקנות דרך. משיב הירושלמי נשמינה מנדה, יש לפשוט ספק זה מדברי הברייתא שאומרת, האחין שחלקו יש להם דרך זה על זה. מדובר כאן באב שנפטר והותיר ירושה, וכל אחד מהאחים לקח חלק אחר בירושה. הכלל הוא שיש להם דרך זה על זה. כלומר, הרי באחים אנו אומרים שבוודאי בעין רעה הם חולקים זה לזה, כי כל אחד בוודאי רוצה נתח יותר גדול בירושה, וכל אחד השאיר דרך לעצמו. וכיוון שהמשנה כוללת האחים שחלקו עם מקבל מתנה, משמע ששניהם יהיו שווים, ובשניהם החילוק הוא רק ברישה. אבל לגבי דרך אנחנו אומרים שגם במקבל מתנה אין לו דרך. כך יש אפשרות להסיק שבאמת מה שאמרה המשנה באמת דברים אמורים במוכר, אבל בנותן מתנה נותנת כולן, הרי שדברי המשנה הללו נסובים על הרישה. על הרישה שאבנים שאינה נצורקה ודברים כאלה הוא מקבל, אבל דרך הוא לא מקבל. מצד שני ועידי באים עם רישה אומרים, אמר רבי אלעזר, האחים שחלקו זכו בשדה, זכו בכולן. המחזיק בנכסי הגר קנה, החזיק בשדה, החזיק בכולן. הקדיש את השדה, הקדיש את כולן. לאחר שלמדנו את כל זאת, אנחנו רואים כאן שרבי אלעזר כאן לומד ומבאר שיש מקום לדמות בין כל הדברים. כלומר, יש מקום לדמות בין אותו אדם הזוכה בנכסי הגר שנפטר, שכל הקודם לזכות בנכסיו זכה, ושם בוודאי שהוא לא קנה מאדם אחר איזושהי דרך או זכות מעבר להיכנס לשדה לחלק שהוא זכה מהגר. שהרי אין מי שימכור לו, אין מי שייתן לו מתנה, כאן הוא זוכה בנכסי הגר שנפטר, שכל הקודם לזכות בנכסיו זכה. אלא בהכרח שמה שאמרה המשנה וחילקה בין אדם שמוכר לאדם שנותן מתנה, זה הכוונה הולך רק על הרשע של המשנה ולא על הספר של המשנה. במשך הגמרא לבאר למעלה במשנה, רבי שמעון אומר, המקדיש את השדה לא יקדיש אלא החרוב המורכב ושקמה הישנה. והירושלמי הסיבה היא מפני שיונקים משל הקדש. מדוע סובר רבי שמעון שהוא יקדיש אותם? הסיבה היא מפני שהם יונקים מההקדש, ולכן הוא חייב להקדיש אותם בכדי שהוא לא יעבור על איסור הנאה מההקדש. שואל הירושלמי, מפני ששיער לו דרך? כלומר, כשאותו אדם מקדיש את החרוב המורכב, האם הוא מקדיש גם את דרך וזכות המעבר עליהם, או שהוא הקדיש את החרוב המורכב ללא הדרך? אומרת הגמרא, בוודאי יש להניח שביחד עם זאת שהוא הקדיש את החרוב המורכב, הוא הקדיש את הדרך אליה. שהרי אם לא שיער לו דרך, אף הן אין יונקין משל הקדש. על כל הסיבה שאנחנו אומרים שהחרוב הוא קדש, זה מפני שהוא יונק משל הקדש. למה הוא יונק משל הקדש? כי הדרך לשם קדושה. לכן בוודאי יש להניח שהדרך לשם קדושה וגם המקום עצמו קדוש, ולכן החרוב עצמו הוא קדש, היות והוא יונק משל הקדש. הדרן הלך המוכר את הבית. כעת זכינו לסיים בסייעתא דשמיא פרק רביעי ממסכת בבא בתרא, ואנו עוברים לפרק חמישי המוכר את הספינה. אומרת המשנה, מוכר את הספינה, יחד עם זאת שהוא מכר את הספינה, למרות שהוא לא פירט את הדברים הבאים, הרי שהוא מכר יחד איתה גם את התורן, זהו המוט שעליו תולים את המפרסים, לשון הפני משה עץ גבוה, שתולין עליו את הנס, והנס הוא כמין וילון שפורסים אותו לנוד ברוח, לנגד הרוח. אומרת המשנה, וקנה לו מחר את התורן ואת הנס המפרסים עצמם, ואת ההוגין, הוגין מבאר הפני משה, הוגין הוא הברזל שקושרים אותו בחבל וזורקים אותו בעומק המים לארץ, בכדי לעכב ולעגן את הספינה, ואת כל המנהיגין אותה, כלומר, את כל המשוטות שבהם מוליכין את הספינה למקום שרוצים. אבל לא מחר לו את העבדים. בזמנם, בספינות, היו עבדים שתפקידם היה להנהיג את הספינה, ולא את המרצופין. אלו הם המתחות מנסקים שנותנים בהם את הסחורה, ולא את האנטיק, ולא את הסחורה הפרקמטיה עצמה שבתוך הספינה. אבל בזמן שאמר לו, אני מוכר לך את הספינה, היא וכל מה שבתוכה, הרי כולן מכורים. ממשיכה המשנה ואומרת, מחר את הקרון, הרי הוא לא מחר את הפרדות המושכות את הקרון. קנה להפך, מחר את הפרדות, לא מחר את הקרון. מחר את הצמד, זהו העול המוטל על הבהמות בכדי להצמידם זו לזו, לא מחר את הבקר, מחר את הבקר, אף כאן לא מחר את הצמד. אולם רבי יהודה חולק ואומר, הדמים מודיעין. בוא נראה, אם יש כאן ויכוח בין המוכר לקונה, מה בעצם נמכר ומה לא, בוא נבדוק לפי גובה התשלום, האם זה צמד לבד או צמד כולל בקר. הדמים מודיעין כיצד. אמר לו, מכל עצים דרך ב-200 זוז, הלו, הדבר ידוע שאינה צמד ב-200 זוז, זה מחיר יקר. בוודאי שכוונת הקונה היה, בוודאי כוונת גם המוכר היה, למכור צמד ובקר. אולם וחכמים חולקים ואומרים, אין הדמים ראיה. אומרת המשנה, המוכר את החמור, לא מכר את כליו. הכלים המשמשים למסע, הסקים וכו'. נחום המדי אומר, מכר את כליו. רבי יהודה אומר, פעמים מכורין ופעמים שאינן מכורין כיצד. היה חמור לפניו וכליו עליו. אמר לו, הקונה מכור לי חמורך זו. והמוכר הסכים ושילם הקונה למוכר. הרי היות והוא אמר לו, חמורך זו, החמור עמד לפניו בשעת המכירה. כוונתו הייתה, הכל כלול. לכן גם כליו מכורין. אולם אם הוא אמר לו, חמורך הוא, הרי אין כליו מכורין, למרות שהכלים מכורים עליו. אומרת המשנה, מוכר את החמור, מחר את השיח, כלומר בן החמור. מחר פרה, לא מחר את בנה. הסיבה לחלק בין חמור לבין פרה, מבאר הפני משה שמדובר שהוא אמר לו, אני מוכר לך חמור מניקה. באופן כזה, היות ואין אדם קונה חמור לצורך החלב, מדוע פירש לו חמור מניקה, אם כן בוודאי דעתו היה על החמור עם השיח. אבל בפרה, אם אמר לו פרה מניקה, אני מוכר לך, לא קנה את בנה. שרי פרה לצורך החלב עומדת. וכשהוא אמר לו פרה מניקה, הוא התכוון הפרה שיש לה חלב, אבל הוא לא התכוון למכור לו את הוולד. אומרת המשנה, מחר אשפות, כלומר זה המקום שבו היו מניחים את הזבל, הרי שמחר זבלה. מחר בור, מחר מימיו, מחר שובח, מחר יונים, מחר כברת, מחר דבורים. אדם הלוקח הקונה פירות שובח, אלו הם, הוא קנה בעצם את כל היונים שיוולדו בתקופה הקרובה, בשנה הקרובה. הרי שמפריח בחר הראשונה את הזוג הנולד ראשון, הוא לא לוקח. והסיבה, כי אם האמא תראה שהזוג הראשון נלקח ממנה, הרי שבאופן כזה היא לא תרצה ללדת יותר, ונמצא שנוצר כאן נזק גדול. אומרת המשנה, אדם הקונה פירות כברת, אלו הם הדבורים שיוולדו בכברת בשנה הקרובה, הרי שנוטה לקונה רק שלושה נחילים. אלו הם שלושת גדודי הדבורים שיצאו מן הכברת ראשונה, שהם הדבורים המובחרים ביותר. לאחר מכן בעל הבית מסרס, כלומר, נוטל נחיל אחד ומשאיר נחיל, נוטל נחיל ומשאיר נחיל, בכדי להשאיר לבעלים, לבעל הכברת, שהכברת שלו, והוא מכר רק את פירותיה, רק את הדבורים שיוולדו שם, בכדי להשאיר לו את האפשרות של קיום הכברת. אומרת המשנה, אדם הקונה חלות דבש של הכברת, הרי מניח שתי חלות, מדוע? בכדי שישאר כאן בסיס איתן לדבורים הרגילים להגיע לכברת זו, בכדי להמשיך את ייצור הדבש בעתיד. אדם הקונה זיתים לקוץ, כלומר לקוצצם, הרי שמניח שתי גרופיות, שני שיעורים של אגרוף, בכדי שגם אם יחרטו את כל הענף, הרי שמהגזע יוכל העץ לצמוח בשנית. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מביא הירושלמי ברייתא אומרת, אני המוכר את הספינה, מכר את ההשכלה, זהו הכבש שבו היו עולים מן היבשה לים לספינה, וקנה לו בור המים שבתוכו שהיו עוצרים בו, היו מכנסים בו באותו הבור מים לשתייה, כשהספינה תפליג לדרכה, אבל לא מכר את היציאין, ולא מכר את האובין. היציאין, אלו הם מצאות שהיו מציעים בספינה, והאובין, אלו הן קורות גדולות שיש בספינה, וקנה לו לא מכר את האסקופה, זהו סוג של נסר המשמש ככבש לעלות על הספינה, אבל בניגוד להשכלה, בניגוד לכבש הגדול, הוא לא קבוע בה. וקנה את הבוצית, אף היא אינה מכורה, זוהי סירה קטנה, שאם האונייה עוגנת בריחוק מקום מן היבשה, הרי שהיו עולים על סירה זו בכדי להגיע ליבשה. סומכוס אומר, מחר דוגית, זוהי סירה קטנה. אומר הירושלמי, אלו הם התנאים שיתנה יהושע עמם ישראל בכניסתם לארץ. רבי לוי בן ביראי בשם רבי יהושע בן לוי, ארבעה. יש ארבעה תנאים, ומיד הירושלמי ינקוט את כל התנאים. אומרת הגמרא, מלקטין נסבים למאכל בהמה מכל מקום. ואפילו משדה חברו, אומר הפני משה, ובעל השדה לא יקפיד, על דעת זאת יהושע הנחיל לישראל את הארץ. חוץ משדה טלטן, והן מיני קטנית מבאר הפני משה, שאסורין משום גזל. לפי כך אומר הפני משה שהסבים הגדלות בשדה טלטן מעלין לה, והתולשן מפסיד את הטלטן, ולכן באופן כזה זה אסור. תמן תנינן מביאה ירושלמי משנה המופיעה במסכת כלאיים בפרק ב' מכלאיים. תבועה כך גורס הפני משה, שעלה בה ספיחי איסטיס, וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה, וכן טלטן שאלה מיני הסבים, אין מחייבין אותו לנקש. ומבאר הפני משה את דברי הגמרא, מה הכוונה אין מחייבין אותו לנקש? וכי דמפרש לה כך ביאור המשנה, היי לנקש דקאמר, אומר הפני משה, אין מחייבין אותו לעקור, ומשום דבלווחי סופו לאוקרן, לפי שהאיסטיס קשה לתבועה, והסבין קשין לטלטן. שואלת הגמרא, אם כן יש כאן סתירה? בתנאי יהושע, אתה מלקטין הסבים מכל מקום, חוץ משדה טלטן שאסורים משום גזל, שאם תעקור משם את הסבים זה יזיק. ועד אמר, וכאן אתה אומר הפוך, שאינו רוצה בהן שהסבים מזיקים לטלטן. מתרץ הירושלמי אמר תמן בשזרן לימי. כשיהושע בן נון התנה עם המסעל, שם מדובר באדם שזורע, באדם שזורע לאמיר, ביאורם של דברים אדם שזקוק לקש, בכדי להאכיל את הבהמה, באופן כזה הוא צריך גם את הסבים הגדלים ליד. ברמח העולם המשנה אצלנו בקהיליים מדברת שזרעו לזרע. באופן כזה תפקידם של הסבים זה רק להזיק את הטלטן ולקלקל את הזרע. שואלת הגמרא, מה התנה יהושע לעוברי עבירה? התנאי של יהושע בן נון שהתנה, נשאלת השאלה, וכי דאג יהושע לאותם עוברי עבירה, לאותם זורי כליים, שיהושע בן נון מתנה שמלקטין הסבים מכל מקום חוץ משדה טלטן, כי זה יזיק להם? הלא מדובר באנשים החפצים בקיומם של הסבים, ובכך עוברים על כליים. עונה ירושלמי רבי שמעון בן נחמן בשם רבי יונתן אומר, אף שהוא רוצה בהן כאילו עקורין ומונחין מפניו. כלומר, אמנם אותו אדם הזורע לאמיר לקש, הוא רוצה לעקור אותם. למה הוא רוצה לעקור אותם? כי הוא לא רוצה איסור כליים, כי יש כאן איסור. יהושע בן נון לא דאג לעבור עבירה, אלא מדובר ביהודים שלא רוצים לעבור עבירה. אלא שאותו אדם רוצה שיהיו כאילו עקורין ומונחים לפניו. כלומר, הוא רוצה לתלוש את העשבים הללו, ושיונחו כאן תלושים. הוא לא רוצה שהם יישארו מחוברים לקרקע ויקיליים, אבל הוא גם רוצה שזה יושלח. לכן הוא רוצה לעקור אותם, בכדי שהבהמה תוכל לאכול, וכך הוא לא יעבור לו על איסור כליים, אבל הוא גם לא רוצה שיגזלו לו. לכן יהושע בן נון התנה, מותר ללקט עשבים בכל מקום, חוץ משדה טלטן. שואלת הגמרא, ומר בשדה כרם? דמר רבי ינא כל הספחין אסורין, חוץ מן העולים בשדה בור ובשדה ניר, בשדה כרם ובשדה זרע. ביורם של דברים, שאסור לאכול ספיחים אלוהם צמחים שעלו מעליהם בשנה השביעית, והסיבה שאסרו לאכול ספיחים שהם האנשים יזרו ויאמר שהם צמחו מעליהם, אבל אם הם עלו בשדה בור, בשדה ניר, בשדה כרם או בשדה זרע זה מותר. ונשאלת השאלה מדוע? בשדה בור מדוע מותר דלא משגח על השרי לא עומדת לזריעה? אז אין מקום לחשוש שהוא יזרע בה, כי אף אחד לא זורע בה. ובשדה ניר, שדה עומדת לחרישה לא גזרו, דובאי מתק נחק לה. הרי אם הוא יזרע שם, הוא יזיק לשדה, הרי הוא חרש את השדה, בכדי שהשדה יוכלו לזרוע בה בעתיד, לא בשביל לחשוב שהוא יזרע בספיחים. בשדה כרם, מדוע אין חשש שהוא יזרע את אותם ספיחים, כדי שלא לאסור את כרמו? כי יהיה כאן איסור כליים. בשדה זרע שאינו רוצה בהן, כי הספיחים מקלקלים את הזרעים. ואם תאמר שבשדה טלטן רוצה אותן, כאילו עקורין ומונחים לפניו, כפי שביארנו זה עדה, בכדי ליישב את הסתירה, אם כן צריך לאסור את אותם ספיחים הגדלים שם, שמה הוא יזרע אותם בידיים, והסיבה שהוא יזרע, בכדי לתלוש אותם, כדי להאכיל את הבהמות. אז אם כן נשאלת השאלה, מכך שאתנו לא חילק ומשמע, שבכל שדה זה ראותו הספיחים, נשאלת השאלה למה? הרי לפי שיטתך היה מקום לאוסרם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.